ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, יום שלישי פעמיים כי טוב, שיהיה לכולם בשורות טובות, ברכות והצלחות, אמן. בעניין ההשתדלות, כשהקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף, גזר אותו לשניים, 12 חלקים, אבל כשהוא פתח אותו לבני ישראל, כשיצאו ממצרים, הגיעו העם לשפת הים, והים לא נפתח. לא נחלק, ממשיך להיות כהווייתו, כמו המציאות הרגילה שלו. עד שהגיע אדם אחד, נחוש בדעתו, ששמו נחשון בן עמינדב, שקפץ ראשון לים, שהמים סוערים, לא קפץ, מים, ים רגיל, ורק אז הקדוש ברוך הוא הביא רוח קדים, וחצה את הים לשניים, ושנים עשר חלקים, ועברו בני ישראל, בתוך היום ביבשה. ופה אנחנו למדים, אחד העקרונות החשובים ביהדות, זה ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא הבטיח להם, מה אתה צועק אליי? אומר למשה, מה אתה צועק אליי? תאמר לבני ישראל, וייסעו, ייכנסו לים וייסעו, ילכו, לא לפחד. הקדוש ברוך הוא אומר, כבודו בעצמו, והים לא נחלק. צריך ללחוץ על כפתור מסוים כדי שזה יפעל, כדי שהמערכת יפעל. מה הכפתור הזה? ההשתדלות. מי עשה את ההשתדלות? נחשון. נחשון, מה השם הזה? נחשון, נחוש, נחישות. אבל אנחנו עכשיו צריכים לבדוק למה כשאנחנו משתדלים הדברים לא יוצאים לפועל כמו שזה אמור לצאת. ואז נגיע למסקנה שיש כמה סוגים של השתדלויות. אם נשים לב, המילה השתדלות היא קשורה גם יש בתוכה את המילה דלות, חוסר. כשאני משתדל בעניין מסוים שאני רוצה לפרוץ אותו, להגיע אליו, לקבל אותו, חשוב שאני אגיע מנקודה מסוימת, שנסביר אותה. כשאדם מגיע עם מקום של דלות, שאין לו וקשה לו והוא כבר מתוסכל ונמאס לו, אז ההשתדלות שלו היא כביכול לא אמיתית. זה כמו שחברים שלך הצטרפו אליך והתחברו אליך כששמעו שזכית בלוטו. אוקיי? אתה אולי תכבד אותם, תדבר איתם, תצחק איתם, אבל אתה לא תאמין בהם. כי בזמנים אחרים הם היו רחוקים ממך. בזמנים שאתה היית צריך. רק שההשתדלות מגיעה ממקום של דלות, היא מתמוססת. היא לא יוצרת מציאות, היא לא לוחצת על הכפתור. אז מתי אני צריך להשתדל? כשאני רוצה משהו, אם אני רוצה משהו, זה אומר שהוא חסר לי. אז אני כן במקום של דלות. אני אסביר. הרצון של האדם, כמו שדיברנו על זה כמה עשרות פעמים, יכול להגיע גם ממקום של חוסר, ויכול להגיע גם ממקום של תאווה. לכן הרצון הוא סוג של כוח שמזרים שפע. צינור, רצון זה צינור גדול. אבל גם אם נהפוך את האותיות של הרצון, יצאנו המילה נצור, נצור. כשהרצון שלי הוא עצור, נצור, אז אני יודע שהוא אמיתי. כשהרצון שלי הוא פתוח, הוא לא מגיע ממקום פנימי, הוא מגיע ממקום של, אפשר להגיד, תאווה. את ההשתדלות מגיעה ממקום של תאוות. אחרי אנחנו נסביר את זה בעברית פשוטה. איך אני הופך את המקום שחסר לי, שאולי יקרה דלות, וגם שאני אוכל לעשות בו השתדלות ותצא לפועל. אז ככה. מה הקדוש ברוך הוא, שאנחנו קוראים את התורה הקדושה, ואת המהלכים של בני ישראל, ואת כל מה שהם עברו במדבר, מה הקדוש ברוך הוא לא אוהב? יותר מהכל, שבני ישראל מתלוננים. התלונה, להתלונן, יש בתוך המילה תלונה, כביכול, הגעה של נטל. נטל, להסיר את הנטל מעלי, לזרוק אותו על האחר. ומצד שני, התלונה תמיד מוצאת חיסרון במציאות שמולי. אדם מתלונן על הממשלה, אדם מתלונן על הילדים שלו, מתלונן על ההורים שלו, על האחים שלו, על החברים שלו. אדם מתלונן על כל מה שמסביבו. וכשאדם נמצא בכוח הזה של תלונות, הוא תלוש מהמציאות, הוא לא מקבל שום דבר. להפך, התלונות שלו הולכות וגוברות, כי הסיטואציות שמסביבו הופכות להיות קשות יותר, מעכבות יותר. הוא מרגיש שהכל כבד, הגב שלו מלא בעוד קילוגרמים ועוד קילוגרמים. הוא שוקע בתוך הלופ של עצמו. איך אני יודע אם אני אדם שמתלונן או לא? איך אני יודע את זה? בדיקה פשוטה. כשאני הולך ברחוב, יש שני סוגים. או שאני החוקר, או שאני הנחקר. מה זה אומר? כשאני מגיע לקבוצה של אנשים, בבנק, במסעדה, במקולת, בכנסת, לא משנה. אני חושב, אחד חושב, שמסתכלים עליו וחוקרים אותו, שהוא הנחקר, ואחד מסתכל על כולם וחוקר את כולם. האדם שמסתכל על כולם וחוקר את כולם, יש בתוכו שתי אופציות. אם הוא מסתכל על כולם ו... איזה יופי, איך הוא משתדל, וזה עושה טוב, ודן לקף זכות, אז הוא יצא מגדר המתלונן. אבל אם הוא מוצא פגם בכל מה שרואות עיניו, ויכול להיות שהפגמים האלו, תשמעו, הפגמים האלו קיימים. אתה בוחר מה לראות. הפגמים קיימים, אני לא אומר שהם לא קיימים. הוא לא ממציא אותם. אבל זה מה שתופס לו את העין ואת הלב. האדם הזה באופן טבעי הופך להיות מתלונן. וזה מה שעשו בני ישראל. כל מה שנתן להם הקדוש ברוך הוא, על ידי משה רבנו ואהרון ויהושע בן נון, הציל אותם ממוות, מעבדות, נתן להם חופש וחירות, מה הם זוכרים? איי, 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 מה עם הדגה שאכלנו במצרים? האבטיחים, הקישואים, פתחו שם שוק. מה הם זוכרים? שוכחים את כל המציאות הטובה. למה? כי העיניים של הערב רב, זה לא כל בני ישראל, זה קבוצה מסוימת, כן? ממוקדות בפגמים. כביכול אי אפשר למצוא פגמים בדרך של הקדוש ברוך הוא, אבל הם יכולים למצוא. חסר להם משהו, אז זה מה שממקד אותם. כשאני מוצא את עצמי נחקר על ידי אנשים, שתי אופציות. או שאני אומר לעצמי, מסתכלים עליי, וואו, לא התלבשתי יפה היום, או שעשיתי ככה, ועשיתי ככה, בשפיטה שלילית על עצמי, ביקורת עצמית, יותר מדי קיצונית, או שאני נהנה מזה. מסתכלים עליי, גם אם הבתים נראים זועמים, סתם אני אומר דוגמה, מקרה גרוע, אני אומר, זה טוב, זה מצוין, זה נחמד, זה נעים. הראייה של האדם יכולה להשתנות, כן? היא זו שקובעת אם הוא מתלונן או לא. ואיך אנחנו נבדוק את זה? כל אחד מנסה ניסוי, כל אחד ואחד מאיתנו. מתי אפשר לבדוק אם האדם בעל חולשה מסוימת, כשהוא צודק. מה זה אומר? כשאני אומר לאדם, אתה, יש לך עבודה על העצבים. אתה צריך עבודה על העצבים שלך, על הכעסים שלך. מתי נדע שהוא הצליח במשימה? שכשהוא היה אמור להתעצבן ולכעוס, הוא שלט על עצמו ולא כעס. לא כשהוא לא היה אמור לכעוס והתעצבן. זה בסדר, אפשר לעבוד. כשאתה צודק. אז איך אני יודע, נניח עכשיו, חברת הפלאפון חייבה אתכם, זה נפות, ב-100 שקל נוספים. אתה מסביר והיא לא מבינה מה אתה רוצה ממנה. גם דוגמה, או בבנק, או לא משנה מה. אם עוברות 3 דקות מתחילת השיחה, ואתה מתחיל להרים את הטון ולהתעצבן, אתה אדם שמתלונן. כי יש לך סיבה ואתה עושה את זה. אם עוברות 3 דקות ואתה עדיין שולט על הרוח שלך, אני אפשר להגדיר אותך כאדם שמקבל ומבין. כי הרי אפשר לסגור את הכל במשפט אחד. הכל זה מהקדוש ברוך הוא. גם הרע וגם הטוב. עבד לך משהו, הלך לך משהו, הכל זה מהקדוש ברוך הוא. גם הרע וגם הטוב. אז אנחנו בתור בני אדם צריכים להשתמש בזה וזהו, לגמור את הסיפור ולא יהיו בעיות לאף אחד בעולם. כי אני גיליתי, הגעתי למסקנה, נפגש עם אנשים מדבר ואני אומר לכם, רוב הפעמים האנשים יוצרים לעצמם את הבעיות. חלק גדול מהבעיות הרפואיות גם אנשים יוצרים לעצמם. חלק גדול מהבעיות האנשים יוצרים לעצמם. איך? באיזה צורה? צורה פשוטה. או שהם מנסים לפתור לעצמם את הבעיות, וכשאתה מנסה לפתור לעצמך את הבעיות, ואתה לא מודע לכוח של הבעיות שלך, אתה פשוט נכנס ללופ שאתה לא תצא ממנו. זה שאתה מתעסק בפצע פתוח. או שהם פשוט חיים את החיים לפי הנוחות שלהם, אחד מעשן, אחד שותה, אחד אוכל, מה שהוא רוצה. בסופו של דבר זה מתנקם. עוד 2, עוד 3, לא משנה מה. גם בריאות, גם הנפש, תלוי בידיים שלנו כמעט. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, 3 דרכים פשוטות. ההשתדלות צריכה להיות קבועה, זאת אומרת, לחפש עבודה על ידי קורות חיים, דוגמה, נכון? אז אתם שולחים 3 קורות חיים ביום, אתם תשלחו 3 קורות חיים ב3 ימים. וכל שבוע ישלוח 6 קורות חיים. לא פתאום לומר, אני אשלח עכשיו 20 קורות חיים. ההשתדלות צריכה להיות קבועה. כשאתה עושה את הצעד הראשוני, זה כביכול, כשאתה משתדל מדי, זה כביכול מראה שאתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. זה מראה שאתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. השתדלות. והשתדלות למעשה היא גם חלק מהאמונה בקדוש ברוך הוא, אבל צריך לעשות אותה בגבולות מסוימים. הגבול הראשוני זה להישאר קבוע בהשתדלות שלך. הדבר השני, לעולם לא להיזכר בהשתדלות הקודמת שעשית והיא לא צלחה. לעולם לא להיזכר. אבל שבוע שעבר עשיתי את זה וזה לא הצליח. אבל נפגשתי עם הבחור הזה ולא הלך. ההשתדלות הבאה, החדשה, היא כמו ילד חדש. כמו תינוק חדש שנולד לך. לא מסתכל אחורה על ההשתדלות הקודמת. כי ההשפעה של ההשתדלות הקודמת תגרום רעו להגביר או להוריד. ומי שמתייאש ולא משתדל, אז כמובן שיהיה תקוע. היא חייבת להיות סטטית. כל יום מחדש אתה מתייחס אליה כמו תינוק חדש. והדבר השלישי, כזה. כשאני עובר את התהליך הזה, אני תמיד, לצערי הרב, בודק את המצב שלי על ידי זה שאני מסתכל על הסביבה שלי. זאת התחתנה, זה מצא עבודה, זה מסודר, זה התחתן, וואי, חמיב מאוד עשיר. אני כל הזמן בוחן את הסביבה שלי כדי לדעת איכן אני נמצא. מאוד קשה לעשות את הדבר השלישי, אבל לנסות לא לחפור ולא להתעמק באינפורמציה של האנשים האחרים, של הסביבה שלי. ואתם יודעים, מי היה מאמין, אבל היום, כדי להוציא בן אדם מדיכאון או מקנאה, אני אוסר עליו להסתכל בפייסבוק. כן, זה פתרון. אני אומר לכם, פתרון. כשיש מישהי שהיא מקנה בו, או מישהו שהוא מקנה בו, לא משנה מה, הוא מסתכל בפייסבוק, גם אם הוא יראה שם צרות של הבן אדם הזה, הוא יצמצם את זה, הוא יסתכל רק על הדברים הטובים. איך אומרים את זה? העלה תמונה. פה הוא נמצא בים, פה הוא בחול, באנגליה, בתל אביב. עושה על האש. בואו, אני רואה פה נגעתי בנקודות רגישות. עושה על האש. ואני פה, בין ארבע קירות, כן. זה פתרון, אני אומר לכם, זה כמו פתרון, כמו פתרון של קסם. אוסר, אסור לך להסתכל, אסור לך להסתכל, וזה מרגיע. כי הסביבה שלך, בדרך כלל הסביבה היא מאוד חיצונית, אז היא מעצימה את הטוב שבא, ומסתירה ומעלימה את השליליות. אז אלו שעשו על האש, אחר כך בא אל הרב ומכות, הרביץ לאשתו. את זה את לא רואה. ואלו שבחול הגיעו לארץ ועצרו אותם במחס. בכלל, כל הפייסבוק הזה, כמו שאני אומר, אנשים אומרים לי באופן אישי, הרב, אנחנו מתחננים שיהיה לך פייסבוק. דמות ציבורית, ככה הם אומרים. ואני בשום אופן לא מסכים. לא מסכים, ולא תגידו שזה משהו שאני אעשה משהו חדשני. כל הרבנים כולם, עובדים עם הפייסבוק וחלק אפילו מתפרנסים מזה. זה פלטפורמה מאוד טובה לפרסום. ואני באופן אישי, לא שאני יותר טוב מהם חצי שלום, שלא ישמע מזה. יש לי שיטת מחשבה קצת שונה. אני חושב שהכלי הזה הוא כלי שחוץ מזה שהוא עובר על כמה לבים בתורה, הוא כלי שגורם גם לתזוזות ברגש, או קנאה, או שנאה, או עצבים. יכול להיות גם, כן, הכרנו בפייסבוק והתחתנו וכל מיני כאלו, יכול להיות גם כאלו, אני לא מתייחס לזה. אבל רוב הפעמים, כשבן אדם מחצין את עצמו, זה מה שאתה רואה. אתה רואה את מה שהוא הראה לך. אתה לא רואה אבל את הדיכאון מתחת עצמך שהוא בוכה אחר כך, והבעיות שיש לו והבעיות הרפואיות, את זה אתה לא רואה. אז מה זה? אתה מקנה בו, מקנה בו, עוד קנאה ועוד קנאה ועוד קנאה, ואתה אוכל את עצמך מבפנים, ואתה מרגיש לא יוצלח, ואתה מרגיש שאתה סגור, ואתה מרגיש שכולם מתקדמים. עד ששומע שמישהו מת לו, ואז אתה מחייך. ברוך השם, הנה, לא הכל גרוע. השם ישמוע, אבל אני אומר לכם מה אנשים מספרים לי. אני אומר לכם מה אנשים מספרים. פתאום נכנסתי, פתאום ראיתי, וואי, היית כל כך יפה, איך נקטפת בזמי חייך, וואי. סתם אני אומר דוגמה. שהיא אמיתית, דרך אגב, סיפור לי שבוע שעבר. אז, זה עניין ש... עין הרע, או, חבל הזמן, בגלל זה הוא בצבע כחול. כחול זה נגד עין הרע. חלד. צבע כחול לפס שלו, נכון? שמרים לי תמונות, כחול. נגד עין הרע, צודקת. זה חשוב, זה חשוב, צריכים לדעת. אני, עוד משהו, זה לא קשור, אבל זה גם, תשמעו. היה אצלי זוג שרצה להתגרש, לפני שטסתי למרוקו. לא סיפרתי את זה, אבל סתם מספר לכם. למה? כי הוא ראה תמונה שלה מסוימת, לא תמונה שהיא, פשוט שהייתה עם אנשים שהוא לא כל כך מחבב, שהוא חושב שהם אנשים כאלו וכאלו, לפני כמה שנים. ולא היה אז פייסבוק, היה משהו אחר, אני לא זוכר בדיוק מה זה. ICQ? לא, ICQ זה וואטסאפ, לא? וואטסאפ. לא יודע, זה לא, זה משהו שאפשר לראות באינטרנט. שזה נשמר, זה לא, הוא קלט את זה. ובגלל זה הוא רוצה להתגרש ממנה, שהסתירה ממנו משהו מסוים, לא נכנס לפרטים כאנשים מוכרים. לא נכנס לפרטים. אז מה שאתה שם באינטרנט, הופה, הסתבכת. זה לנצח. אז צריך לחשוב באמת, מה, 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 מה אתה מראה לאנשים, עדיף לא להראות בכלל. וזה, מי המציא את זה? יצר הרע יהודי. יהודי המציא את זה. יצר הרע יהודי. היצר הרע היהודי יותר חזק מהיצר הרע של הגויים. הוא יעשה את הדברים הכי קשים. אז נחזור לעניין שלנו, שהדבר השלישי הוא לא להשתדל, להשתדל מאוד מאוד, לא להסתכל על הסביבה שלך. כשאתה מסתכל על הסביבה שלך, אתה פשוט לא הוגן כלפי עצמך. אתה הופך להיות מאוד ביקורתי ושלילי כלפי עצמך. זה דבר שהוא מאוד פוגע בהשתדלות ובהתפתחות. אנחנו לקראת חודש ניסן בעזרת השם בשבוע הבא, ותכף מגיע גם חג הפסח. אנחנו נשתדל לעשות שיעור בעזרת השם על ההלכות ועל הסבר הרוחני של חג הפסח, איך אנחנו נממש את הכוחות של חג הפסח לחיים שלנו, כי פסח זה גם פסח, פה מדבר, פסח, פה מדבר, כי יש מצווה לספר ביציאת מצרים כל הלילה כולו. וגם פסח זה מלשון לפסוח, לעבור, לדלג. פסח באותיות זה להפוך את האותיות, קצת סין, שין, לא משנה, חשף, לחשוף. בפסח אתה יכול לחשוף את החמץ שבתוכך בקלות יותר, ולהיפטר ממנו. הפסח זה סוג של חופש מהעבדות וכניסה לעולם החירות. ועולם החירות זה לא עולם שבו הבקשות שלנו מתבצעות אחת אחרי השנייה. לא. עולם החירות זה שאני מרגיש. אתם יודעים, יש מושג כזה, היה אצלי מישהו שהוא עובד עם סטארט-אפים והוא מאוד מצליח ומפחד מהמממן שלו מאוד. ואמרתי לו, תשמע, מה שהוא עושה פה הוא למעשה שם אותך בכלוב של זהב. אתה כביכול מקבל הכל, אבל לא מקבל כלום. כי אין לך טענה ממה שאתה עושה, כי אתה מרגיש תחת לחצים, אתה לא נהנה ממה שאתה עושה, וזה מיליונים, מאות מיליונים, בתחום הרפואה. אז זה לא, החירות לא מגיעה מזה שיש לך את הכל, זוגיות, פרנסה ובריאות, לא. החירות מגיעה במקום שאתה מקבל את עצמך, אני מקבל את עצמי כמו שאני, ותדעו לכם, נכון מאוד שהתורה מתעסקת כל הזמן בשינויים. אבל לפעמים האדם צריך לדעת. חשוב מאוד לדעת את זה. שכשאתה עושה שינויים, צריך לדעת איך לעשות אותם. כשאדם עושה שינוי, הוא מרגיש עשי שינוי. אם הוא לא עשה את זה נכון, מיד תעלה לו בעיה אחרת באופי שלו, או בהתנהגות שלו. אז גם שם הוא ירצה לעשות שינוי, ואז הוא יתפל גם בזה. ואז יעלה לו משהו אחר, הוא יתפל. בקיצור, האדם יהיה במרדף אחרי התיקון שלו כל החיים. זה לא לזה התורה התכוונה בכלל. התורה אומרת לך איפה צריכות להיות החוויות הרוחניות שלך, ואיפה צריכים להיות השינויים שלך, במידות מסוימות. והתורה גם מלאה בפלוס ובמינוס של המידה. למשל, תועבת השם כל גבל לב. מישהו גאוותן, זה תועבת השם. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתרחק מהאדם הזה. מצד שני, ויגבל ליבו בדרכי השם. האדם צריך להיות גאה במצוות שהוא עושה, בדברים הטובים, במעשים הטובים שהוא עושה. הוא צריך להיות גאה בזה. מפרסם, מפרסמים עושה מצווה. אז אנחנו צריכים לדעת שהשינויים שאנחנו עושים, זה לא להשמיד את המידה שלנו. לפעמים צריך להיות עצבניים, צריך לקרוס גם על הילדים שצריך. לפעמים אסור לקרוס גם שמכעיסים אותך. יש שליטה מסוימת, זה לא הדחקה והעלמה של האופי, אלא זה פשוט לדעת איך להשתמש. אז השינוי שהוא נעשה במטרה להשמיד את הרוע ולהוציא ממך את האופי הזה והזה, אתה תמצא מחרת משהו אחר. סיימת עם זה, תצוץ לך בעיה אחרת. וככה בעיות עוטפות את האדם שרוצה להגיע לשלמות. האדם לא יכול להגיע לשלמות. האדם לא יכול להגיע לשלמות. אין מציאות כזו. השלמות היחידה שהאדם יכול להגיע אליה, זה לקבל את עצמו ולעבוד על עצמו ולהפוך את עצמו ככלי המוכן לקבלת התורה. קבלת התורה זה מה שאתה מקיים את המצוות בין אדם לחברו, מצוות שבין אדם, וזה לא מסובך בכלל, מצוות שבין אדם למקום, התקשורת שלך עם הסביבה שלך נעימה, לא משנה שיש לך חובות ויש לך מחלות וצרות. כשאתה מקבל כמו ההשתדלות, כשאתה עושה את זה מתוך דלות זה לא נחשב. כשאתה מקבל את עצמך, בזמן שיש לך צרות, בזמן שיש לך סיבוכים, פה אתה נמדד. פה הקדוש ברוך הוא רואה שבאמת אתה מוכן. מוכן לקבל את השפע שמגיע לך. אבל אם אתה, לא, כשיהיה לי טוב, כשאנחנו נלך, כשנחזור, כשנסיים עם החובות, הדחיינות הזו של המציאות הטובה, איך אני יכול לקבל את הטוב כשיש לי בעיות כאלו וכאלו ואני פה ואני לא מצליח פה, תקוע בזוגיות ובעבודה ו... העניין הוא לקבל את הטוב, כי הרי מתי נותנים לאדם תרופה? שהוא לא מרגיש טוב. לא ייתן הרופא אנטיביוטיקה לאדם שמרגיש טוב, נכון? אז מתי אני צריך להכניס עליי את השפע הטוב, הברכה, הקבלה העצמית, החיבור לרוחל, מתי? כשלא טוב. התורה היא מרפא. מרפא לנפש, מרפא לגוף. רק כשלא טוב אני צריך להכניס אותה אליי. ולקבל את עצמי ולהבין את הבעיות שלי ופשוט ללמוד להכיל את עצמי. אם אני לא אלמד להכיל את עצמי, תדעו לכם, אני אגיד לכם משהו. איך בן אדם הופך להיות חסר ביטחון? אדם חסר ביטחון, איך הופך להיות חסר ביטחון? הוא מעצים את התגובה של הסביבה שלו בקשר למעשים שלו. מובן? הוא מעצים את התגובה, הריאקציה של הסביבה שלו בקשר למעשים שלו. שזה אומר שאם אדם, למשל, ירים את האצבע בכיתה, ילד ירים את האצבע בכיתה, הוא ירים אותה בצורה מאוד גמלונית, מאוד איטית. אפשר לזהות כבר שיש לו חוסר ביטחון, עד שהוא יודע איזה תשובה. אם במקרה, אחרי שהוא ענה את התשובה, יהיה רעש של כיסא, של ילד אחד שהזיז כיסא, לא קשור אליו, הוא יחשוב שזה קרה בגללו. הוא ישייך כל מה שיקרה בסביבה, באותם רגעים, הוא ישייך את זה אליו. ואז הביטחון יורד. וכשאדם אחר רואה אותו, הוא מקרין אליו את החוסר ביטחון. אז למעשה, אני מתנהג לפי מה שאתה מקרין אליי. ואם אתה מקרין אליי חוסר ביטחון, אני מתנהג אליך כאל אדם שאין לו ביטחון עצמי. יזלזלו בך, יהיה קל יותר לפגוע בך. אתה חסר הגנות, אין לך מחסומים, אתה פרוץ. אז יתעללו בך. ואז החוסר ביטחון ימשיך לאשר את עצמו, כי פוגעים בך. פוגעים בך בכיתה, פוגעים בך בחברה, בשכונה לא משתפים אותך. גם אותי לא היו משתפים, תמיד שהיו משחקים בישיבה, כדורגל, היו בוחרים אותי האחרון. אבל זה לא בגלל שחוסר ביטחון, פשוט לא הייתי טוב. לא הייתי מוצלח. אז הייתי נשאר האחרון, אזורים המורה לספורט, אוזי. לא זוכר בדיוק מה הם מדברים, והם מדברים. כן, אז אתה נשאר האחרון, נשאר תקוע, נשאר לבד. כולם יושבים בטיול השנתי, איפה היינו יושבים? בכיסא האחורי של האוטובוס, נכון? יושבים שם בכיסא האחורי ומדברים, ואתה יושב בכיסא של הנכים מול הנהג, רואה איתו חגיגה בסנוקר, או לא יודע מה שמים באוטובוס, חגיגה בסנוקר שמים, נכון? במסך שם, משהו עם זאב רווח. החוסר ביטחון שלך גורם לסביבה שלך להתנהג לך בחוסר ביטחון. אבל אם באדם חזק, כוחני, עם כל הכוח שלו, הסביבה שלו נזרת. מכבדת אותו ומתנהגת אליו כמו שהוא מתנהג לעצמו. לכן, כשאנחנו הולכים לזוגיות, הולכים לפגישות, לפרנסה, לעבודה, אנחנו צריכים לקבל את עצמנו. להיות מודעים, לקבל, אני כך וכך, ואני מקבל את עצמי כך וכך. כשברוך הוא מקבל אותי, אני מקבל את עצמי. אתה מקבל את עצמך, אתה הופך להיות כלי לקבלת התורה בתקופות הקשות, וזה גורם לרווח גדול. אז אני, בעזרת השם, מאחל לכולנו הצלחה, וברכה, ושמחה, ואת כל הישועות וכל הברכות הקטנות תורה יחולו על ראש כולם. אז להיות רגועים ושלווים, להתחבר לקדוש ברוך הוא בדרך שאנחנו ממליצים כל הזמן, קריאת תהילים, עשיית מצוות, הדלקת נרות לאישה, זה דבר מאוד חשוב, כמובן שמירת נידה, אין ספק, כשרות מי שטס לחול, מי שטסה לחול, כשרות, לשים לב, כשרות, זה בדיוק שהיינו במרוקו עכשיו שם, יש דברים צריך לעשות בשביל לאכול. לחול מאוד קשה, גם בתוך הקהילה היהודית, שם אנשים לא יודעים, לא מבינים. צריך לשים לב להכל. ונזכה בעזרת השם לעשות רצונו יתברך מתוך שמחה ואושר. בשורות טובות.